אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו במסכת חלה לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, ואנחנו עומדים עכשיו בפרק שני במשנה ו' מדף כ"ב עמוד א'. וכדי להבין כראוי את המשנה הזאת, אנחנו צריכים להקדים הקדמה כתמיד על פי מהדורת רנרט. מידות הנפח הן איפה, שעה, קו, לוג, ביצה. איפה אחת שווה לשלוש שעים, שעה אחת שווה לשישה קווים, קו אחד שווה לארבעה לוגים, לוג אחד שווה לשש ביצים. סימן לדבר, איפה, שעה, קו, לוג, ביצה יוצרות את המילה עסק לב, והיחסים שהם בין מידות אלה 3, 6, 4, 6 שמגמת לגימל וו דלת וו. מתחבלים למילה גודו. אז עסק לב גודו. משנתנו קוראת ללוגים בשם רבעים, מפני שהם רבעי קו. כפי שאמרנו, שקו אחד שווה לארבעה לוגים. אז לוג זה רבע קו. גודלם של מידות אלו השתנה במשך הדורות. בתחילה, כאשר היו בני ישראל במדבר, היו מודים במידות מדבריות. במידות אלו, הביצה הייתה שווה לנפח של ביצה תרנגולת בינונית, ועל פי החשבו גם את שאר מידות הנפח, על פי החשבון שביארנו. לאחר מכן, כאשר באו לירושלים, עברו למדוד במידות ירושלמיות שהן גדולות מהמידות המדבריות ב-20%, דיינו שביצה ירושלמי הייתה בגודל של 1.2 ביצים מדבריות, והלוג ירושלמי היה בגודל 1.2 לוגים מדבריים, וכן בשאר המידות. ובתקופה יותר מאוחרת, כאשר הנשיא ובית דינו עברו לציפורי לאחר חורבן בית שני, ישמשו במידות ציפוריות שיהיו גדולות מהמידות הירושלמיות כ-20%. נמצא שהביצה הציפורית הייתה 1.44 ביצים מדבריות, 20% יותר מ-1.2, היינו 1.2 כפול 1.2 זה 1.44. ואין שאר המידות גודלו לפי חשבון זה. דרך כלל המידות שמוזכרות במשנה סתם הן מידות מדבריות, אולם המשנה שלנו מדברת במידות ציפוריות, כפי שמוכח מהמשנה בעדויות א' ב'. אומרת המשנה, חמשת רבעים קמח חייבים בחלה. חמשת רבעים של קו, דהיינו חמישה לוגים של קמח שנעשו לעיסה, חייבים בחלה. אז זה המינימום. חובת ההפרשה באה רק כאשר העיסה עשויה מקמח בכמות של לפחות חמישה רבעים, היינו לוגים ציפוריים. זה נלמד מהפסוק, ראשית אריסותיכם חלה תרימו. פרשו חכמים שאריסותיכם היא עיסה בכמות של מנת המן שקיבל כל אחד במדבר. שראה הפסוק, נאמר לבני ישראל במדבר, מנה זו הייתה בכמות של עשירית האיפה המדברית. נמצא שרק עיסה בכמות של עשירית האיפה המדברית חייבת בחלה. כפי שמובא בתחילת, וכפי שהבאנו, יש באיפה 72 לוגים, לפי החשבון, ככה זה יוצא, לפי החשבון שעשינו לפני כן, יש באיפה 72 לוגים. נמצא שעשירית האיפה המדברית היא 7.2 לוגים מדבריים. 7.2 לוגים מדבריים, כי שוב, אם יש באיפה 72 לוגים, אז עשירית האיפה זה 7.2 לוגים מדבריים. 7.2 לוגים מדבריים שווים ל6 לוגים ירושלמיים. שהם שווים ל5 לוגים ציפוריים. יוצא ש5 לוגים ציפוריים הוא השיעור לחיוב חלה. ככה זה יוצא, 5/4 קמח חייבים בחלה, הן וסעורן וסובן ומורסנן, 5/4 חייבים. כלומר, ואף אם הן גרגירי הקמח ושעורן השעור שנוסף לעיסה כדי להתפיח אותה, וסובן הסובים הדקין ומורסנן הסובים האבים, 5/4 היינו שרק על ידי צירוף כולם יחד מגיעה כמות לחשת 5/4, הרי הם חייבים בחלה. אז הכל מצטרף. מה שאמרנו שהמורסן מצטרף לשיעור אינו אלא כשעושים את העיסה מקמח שלא ניפו ממנו מתחילת המורסן, אבל אם כבר ניטל מורסנן מתוך הקמח ואחר כך חזר לתוכן, המורסן חזר לתוכן, הרי לו פטורין מחיוב חלה, כי במקרה זה אין המורסן מצטרף לשיעור. והגמרא מסבירה את הטעם. עכשיו אומרת משנה זין, שיעור החלה 1/24, שיעור של החלה שצריכים להפריש היא חלק 1/24 מן העיסה. לפני כן למדו כמה עיסה צריך, ועכשיו לומדים מה שיעור החלה 1/24. העושה עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו 1/24. זה לא משנה כמה עיסה הוא הכין, תמיד אותו שיעור. נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן אישה שעושה למכור בשוק, 1/48, הם לא צריכים להפריש 1/24, הם יכולים להסתפק ב-1/48 מן העיסה. הגמרא תבאר את הטעם. נטמאת עיסתה שוגגת או אנוסה 1/48. אם אישה עופה עבור בני ביתה ונטמאת עיסתה שוגגת או אנוסה בשוגה מתוך אונס, השיעור להפריש ממנו חלה הוא 1/48. השיעור והחלה טמאה אסורה באכילה ועומדת רק לשריפה, הקלו חכמים להפריש חלק יותר קטן מנשאלה עיסה. בדרך כלל אישה שעופה עבור בני ביתה צריך 21/24, אבל כאן 1/48, כי יש כולה, כי זה נטמא, העיסה נטמאה. אולם אם נטמאת מזידה, אם האישה טמאה את העיסה בכוונה, חייבת להפריש 1/24, כפי שהייתה חייבת להפריש מן האיסה אם לא הייתה נתמת, כדי שלא יהיה חוטא נשכר, כדי שלא תיענה ממה שטמאה את האיסה. משנה הבאה, משנה ח', רבי יזר אומר, ניטלת מן הטהור על הטמא. לאחר למדנו משנה שאסור להפריש חלה מאיסה טהורה כדי לפטור איסה טמאה. כאן המשנה מביא דעה חולקת, רבי יזר אומר, ניטלת מן הטהור על הטמא, אפשר להפריש חלה מאיסה טהורה עבור איסה טמאה. כיצד? מאחר שאי אפשר להפריש מאיסה אחת על חברתה, אם כן הן נוגעות זו בזו, כדי שתחשב הפרשת החלה מן המוקף, שיהיה סמוך, כפי שלמדנו כבר לאל בתת זין עמוד א', שכאשר מפרישים חלה או תרומה, החלק שמפרישים זה צריך להיות מוקף קרוב לחלק המתוקן, לפי זה כאן שהוא מפריש מאיסה אחת על איסה אחרת, צריכות שתי האיסות להיות מוקפות יחד, אפילו שבדרך כלל הדין הוא שאיסות הנמצאות בחדר אחד נחשבות מוקפות מכל מקום. במקרה שלנו שאיסה אחת טמאה ואחת טהורה, אין היסוד נחשבות מוקפות, אלא אם כן הן נוגעות זו בזו. הגמרא לכמן תפרש את הטעם לכך. אז איך אפשר להפריש מאיסה טהורה או טמאה בלי שהאיסה התאורה תתאמה בנגיעתה באיסה התמאה? הרי הם צריכים לנגוע זו בזו. תשובה היא, איסה תאורה ואיסה תמאה נוטל חלה מאיסה שלא הורמה חלתה, ונותן פחות מקביצה באמצע כדי שיתול מן המוקף. וחכמים אוסרים, מה הכוונה? אם יש לאדם איסה תאורה ואיסה תמאה, נוטל כדי שיעור חלה מהאיסה התאורה כשדיין לא הורמה חלתה, ואז הוא נותן איסה אחרת בגודל פחות מכביצה באמצע בין האיסה התאורה לטמאה כדי לחבר אותם, ולאחר מכן מניח גם את החתיכה הראשונה שלקח על גבי חתיכה אמצעית זו, ונמצא שכל החתיכות מחוברות זו לזו כדי שיתור חלה מן המוקף, היינו שיקרא שם חלה לחתיכה הראשונה שלקח, ותחשב הפרשתו מן המוקף לכל היסוד, שרי כל היסוד מוקפות ומחוברות זו לזו. זאת אומרת, יש כאן איסה תאורה, אם נצייר לעצמנו כדור, בצורה כדורית איסה תאורה, וקצת רחוק ממנו איסה תמאה, וקו אחד, שורה אחת של איסה פחות מכביצה שמחברת בין שתי האיסות, ומעליה, מעל האיסה, החתיכה שהוא הפריש מהאיסה התאורה שמיועדת לחלה. כשעושה באופן כזה לא נטמע החלה התאורה, מכיוון שלא נגע באיסה התמאה עצמה, אלא רק באיסה שבאמצע, הקו הזה, השורה הזאת ביניהם, שאינה מתמת והיא לא מקבלת תומה. למה היא לא מקבלת תומה? אין בה כביצה. לכן זה כן מנה מוקף, אבל זה לא מטמא את העיסה התאורה. אז אפילו שגם עיסה אמצעית זו טמאה, שהרי נטמאה בנגיעתה, בעיסה הטמאה מכל מקום אינה יכולה לטמא את החלה, משום שדבר מאכל שגודלו פחות מכביצה אינו יכול לטמא דבר אחר. הטעם שהמשנה מצליחה להפריד את החתיכה המיועדת לחלה לפני שמחבר את החתיכה התאורה לטמאה, ומשום שחישוב הכמות להפרשת החלה מצריך שיהוי זמן, ויש לחוש שמה במשך זמן זה תיגע בטעות העיסה הטמאה בתאורה ותתאמנה. ולכן אמרה המשנה שיחשב ויפריש תחילה את חלק החלה מן העיסה הטהורה, ורק לאחר מכן יקרב את העיסות זו לזו. באופן זה לא יצטרך לחבר את העיסות אלא לזמן קצר, ויוכל באותו זמן להשכיח היטב שלא יגעו זה בזה. וחכמים אוסרים להפריש מעיסה טהורה על הטמאה אפילו באופן כזה. חכמים אוסרים להפריש חלה מעיסה טהורה עבור עיסה טמאה, בדרך שאסרו הפרשת תרומה מיבול טהור על יבול טמא, כפי שביארנו לאל, תאמם של חכמים שחשו שמה לא ירצה לקרב את היבול הטהור לטמא, כדי שלא לטמא את היבול הטהור בנגיעתו ביבול הטמא, ונמצא שלא יתרום מן המוקף, שהרי כשמפריש מדבר טהור על דבר טמא אינו נחשב מוקף, אלא כשנוגעים זו בזו. כהן כן חשו חכמים שמה לא יחבר את היסוד כדי שלא תתאמה היסה התאורה, ונמצא שלא יתרום מן המוקף. וזכינו לסיים את המשניות, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתקדם לדברי הגמרא הקדושה. בלי נדר, שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.